נו, שתקוים בנו בעזרת השם הברכה הגדולה הזאת, כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך. וזה כתוב, אורך ימים בימינה, משמאלה, עושר בכבוד. נכון? השם עוז לעמו ייתן, עוז זה תורה, השם יברך את עמו, השלום. אז לכן, אורך ימים ושנות חיים יוסיפו, יוסיף הקדוש ברוך הוא לכל מי שעוסק בתורה. שהרי החיים שלו הופכים להיות ארוכים. למה? מה למדנו? אתם זוכרים? אתם זוכרים את הנושא של אורך ימים? באחד מהלימודי פרק ב' או פרק א', שנכון שיש את הסיפור לנישה בנבויה שראה את זה, והוא אמר, איך יכול להיות כבר למען יאריכון ימיך? איך יכול להיות שהוא שילח את האם על הבנים והוא כיבד את האבא? זוכרים? היו, נעשה מבחן, מה דעתכם נעשה פעם, נעשה מבחן? מה? כן, אז זה בא לעולם הבא, בדיוק. שבעולם הזה, כשכתוב, למען יאריכון ימיך, בעולם שכולו ארוך. לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה אנחנו לומדים, איך למדו את זה. כן, יש לנו גם כן איזשהו קטע מאוד מאוד, אני יודעת, יפה, שבו שוב אפשר לראות, מלבד ההדרכה שיש כאן, לראות את הדרך שבהם חז"ל דורשים פסוקים, וכיצד המהר"ל מסביר, ונקווה בעזרת השם גם להרחיב. מדוע אני אומר את זה? מכיוון שכשנסתכל, אנחנו נמצאים בעמוד י"ט בנתיב התורה, בעמודה הימנית, באמצע העמוד, ועוד אמרו על האדם אשר נמצא בו התורה. יש לכולם?
יש.
יופי, וכן אמרו, ועוד אמרו על האדם שנמצא בו, אשר נמצא בו התורה, ראוי להרחיק עצמו מן התאווה הגשמית. בסדר, נכון? לא מסובך, פשוט כבר גם כי זה פשוט, וגם כי כבר למדנו את זה. החיבור אל השכל הוא חיבור אל העולם הרוחני. וכשהראש בנוי סביב העולם המאוויים, התאוות של העולם הזה, הוא פשוט לא מבין על מה מדברים. זה הכוונה. הוא יכול להגיד את המילים של התורה, אבל זה לא מתלבש לו במקום המצמיח. זה מקום שהוא מאוד מחוסה. ואז הגמרא, וכבר למדנו את זה, ולכן אנחנו נשאל את עצמנו עוד מעט, מה, כבר המהר"ל מתחיל כבר לחזור הרבה פעמים על אותם דברים, אבל זה לא נכון. כל פעם יש איזו זווית מסוימת, אם לא היה אותה, הוא לא היה מביא עוד, הוא היה כותב בסוף הנושא הקודם, וכן כתוב בגמרא ככה וככה, אבל הוא מוסיף כל פעם, וכל פעם זה מוסיף עוד איזה חצי נטבח. בואו נראה מה מדובר כאן. בפרק אלו עוברים, שזה פרק מסכת פסחים, אמר רבי יצחק, כל הנהנה מסעודת הרשות לסוף גולה. איך אתה תסבירו את זה בלשונכם? מה כתוב כאן? כל הנהנה מסעודת הרשות לסוף גולה. יש סעודת רשות ויש סעודת מצווה. כן, יפה. כן. יפה, אז אתה אומר כמה דבר. דבר ראשון, אתה אמרת כאן, קבעת כאן קביעה, קודם כל הגדרת מה זה נקרא סעודת מצווה ומה זה סעודת רשות. סעודת מצווה זה סעודה שיש בה קיום מצווה, כגון למשל, שברכות, מסכת, סעודת מצווה של שבת, נכון? סעודות שבת. מצוות שזה סעודות שיש בהן ערך מוסף שהוא השמחה מול הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר אז? לחגוג משהו של, בעצם זה חגיגה של הרוח. כביכול, יש איזה ערך שאתה חוגג אותו. פורים, הכנה לפורים, הכנה להכנה לפורים, ועוד ועוד, כן יוסיף, מרבין בשמחה. ורשות, מה זה? כל סעודה אחרת. עכשיו, אנחנו כבר הרחנו, לא, גם בזה כבר הרחנו ודיברנו על נכון, שכל מי שמה ילך בדרך ואומר מה נעילן זה, ואיך מתייחסים, וצריך, ומי שרוצה לנסח על גבי המזבח, ינסח יין לגרונם של תלמידי חכמים. זאת אומרת, ראינו שזו סוגיה לא פשוטה כל כך, לבוא ולהגיד שאדם אסור ליהנות מהעולם. זאת אומרת, סתם כדי להיות, זה לא כל כך פשוט. כנראה שבא לידי ביטוי פה נקודה נוספת, לא ניכנס עכשיו עוד פעם לשאלה, האם כל מה שאנחנו עושים בחיים זה רק מצוות? מה עם דברים שהם לא? אני הולך לשחק כדורגל בכדורסל, לא יודע איפה, שמה, ביום שלישי, בערב. מה מותר או אסור? רק בגלל שאני קודם עושה עם עצמי חשבון נפש, שבטח זה חזק את הכוחות שלי ללמוד תורה. בסדר, זה מצוין. האם רק ככה, או שבאופן כללי, זה נושא מאוד מאוד גדול. אבל כאן הוא מתייחס לזווית מסוימת. שהזווית הזאת אומרת את הדבר הבא. מי שנהנה מסעודת הרשות, אגב, תרשמו לכם את זה בתור סימן שאלה, כי לא נטפל בזה, כשמסתכלים בגמרא רואים שמדובר על מי, על תלמיד חכם או על כל אדם. תסתכלו במה שכתוב, בכל אדם או תלמיד חכם. איפה, מה? בגמרא, אמר רבי צחקולה הנהנה מסעודת הרשות. מה כתוב? כל! כל! נכון? בסדר. עכשיו, אז באמת זה קושייה, למה פתאום עכשיו המהר"ל הכניס את זה לנושא של הלימוד תורה ותלמיד חכם? יש אומרים שמסתכלים על הגמרא שם עצמה, בפסחים ימצא, יש הרבה מובאות של הנהגות של תלמידי חכמים. באמצע יש ההנהגה הזאת. אז לכן אמר הלווין שזה מדובר גם על ההנהגה של תלמיד חכם. בסדר? ויש המסבירים ש... כל אדם, מה שהוא אומר כאן זה אמיתי לגבי כל אדם, גם אדם שעכשיו לא עוסק בבניין התורה, אלא עוסק בחיי היום-יום, גם עליו זה נאמר. אבל אנחנו לומדים בקל וחומר, שאם לאדם פשוט, זה דבר קריטי, לא ליפול לסעודות רשות, ודאי תלמיד חכם שכל ענייניו לעסוק בתורה או במצווה. אבל עדיין אנחנו לא מבינים למה לסוף גולה, מה זה, מה הגלות פה? מה זה קשור לגלות? אתה יכול להגיד שזה לא ממש משובח, נכון, שזה אולי רצוי אחרת, אבל למה גולה? שנאמר, האוכלים קרים מצון ועגלים מתוך מרבק, אני אסביר את הפסוק רק באופן מאוד כללי, והוא שעמוס הנביא בא ומתלונן על חיי הנהנתנות, שיש לשכבת העל בעם, שיושבים וכל ימיהם כחגים, ומביאים שבע מנות כל יום, יושבים בידלדה סביב, קיצור, כל היום פותחים שולחן, אוכלים עגלים, עגלי מרבק, קרים מצון, צון, הקרים זה כנראה החלק המשובח שבבשר של הצון, ועגלי מרבק, זה גם כן מרבק, זה עגל מיוחד שגידלו אותו כדי להיטיב, שזה שמות לבשרים, נכון? לא בקיא בזה. נכון? זה משהו, איך נקרא? סדון, נכון? דבר כזה? למשל, עושים, מעשנים את זה, כל מיני דברים. קיצר, עשו מזה עסק, יושבים כל היום ככה בסוף כתוב, מיד אחר כך פסוק הבא, כמה פסוקים אחרי זה, לכן אתה יגלו בראש הגולים. לכן הם יגלו מהארץ. וגם כאן אנחנו שואלים, מה? הם יהיו הראשונים. זאת הסיבה הראשונה לגלות. יכול להיות שהקבוצה הראשונה שתעזוב את הארץ, גם יכול להיות, כן?
רגע, זה גלות מהתורה או גלות מהארץ?
שמה?
אפשר להגיד שזה דווקא למד תמיד חכמים, כי זה בראש הגולים, שהוא עדיין בתפקיד
הנהגתי כזאת? אתה אומר שהוא לומד, כן, אבל זה יכול להיות, אבל הגמרא כותבת כל, בכל מקרה. כן, מה אתה אומר? מי שאל כאן? מה שאלת? בפשטות לפי פשט הפסוקים בעמוס זה לגלות מהארץ. בסדר? ויש באמת גמרא, לא, זה יופיע, כן, תכף יופיע, בואו נתקדם רגע, כי יש פה דבר מאוד יפה. נתקדם. אז עכשיו המהר"ל אומר ככה, באו לבאר גנות התלמיד חכם, כאשר אין לו הנהגה ראויה לתלמיד חכם. כמו שאמרנו, לא כתוב דווקא תלמיד חכם, אבל כאן מדובר על אנשים שההנהגה מצופה מהם להנהגה אחרת, וזה תלמידי החכמים, שראוי שיהיה לו הרחקה מנהנות הגוף, שזה ראוי לאדם שהוא שכלי, כמו שהוא תלמיד חכם. זאת אומרת, ההיגיון בדבר הזה, שזה תרתי דה סתרי, זה שני סתירה פנימית. תלמיד חכם זה הנהגה שכלית, הנהגה שכלית זה הנהגה מנותקת מההתיישבות בתוך הנהנתנות החומרית, ולכן זה יש דבר מאוד חמור, ועכשיו הוא מסביר. ובאור זה, כי כאשר הוא נהנה מסעודת הרשות שרודף אחר הנאות הגוף, כי סעודת מצווה אין הסעודה עניין גופני, שהרי מצווה יש בזה, כמו שאמרתם. אנחנו כאן בעשיית מצווה, אנחנו חוגגים את הרוח. אז אנחנו סביב זה, ודאי. יש כאלה שנורא נהנים, כל היום הם חוגגים את הרוח, כי פה הם מסיימים פה, פה מסיימים. הולכים, בסדר, גם זה צריך לברר טוב מה הכוונה האישית שלי שאני עושה את זה. אבל, מה? שערי סעודת מצווה, כן, נכון. מצד שני, יש כאלה אנשים שמהדרים בתעניות, פעידה לתעניות, אתה יודע. אז כתוב שמישהו אוכל בסעודת פדיון הבן, אז הוא נפטר מפעידה לתעניות, לא משנה למה. בסדר שיש ערך גם בסעודה כדי לקדם את האדם. וכאשר הסעודה להנעתו נמשר אחר הגוף, לכן ראוי הוא לגלות. עכשיו תשימו לב, עכשיו הוא נכנס לחלק של ההסבר של הנושא של הגלות. כי האדם דבק בעליונים, ובשביל שיש לו דבקות לשם, אינו זז ואינו גולה ממקומו. זאת אומרת, במילים אחרות, מה הוא אומר כאן? מה הוא אומר? הוא אומר, למה זה נקרא גלות? כי מי שמחובר למקום האמיתי שלו, איפה שהוא באמת יושב, לא פיזית, אלא איפה יושב האמת של התודעה, של הנפש, של הזה, הוא נקרא יושב במקומו, נכון? הוא מחובר לאני שלו, הוא מחובר למציאות שלו. הוא יושב בצורה מאוד חזקה על משהו. אדם כזה שהוא מחובר לתורה, הוא בעצם יושב טוב, אין לך בן חורין אלא משזק בתורה. מה זה בן חורין? אתה לא מושפע מכוחות חיצוניים. אני עצמי, אני מבטא את עומק הנשמה שלי. אם אני יושב שם טוב, אז אני נמצא במקומי. ברגע שאני מערער את החיבור הזה, זה נקרא גלות, גלות הדעת. וחיבור זה על ידי השכל, כי בלא השכל אין לאדם חיבור לאלוהים כלל. וכאשר התלמיד חכם מרבה בסעודתו, סעודת הרשות, שדבר זה הוא נטייה אל החומרי, אז יוסר ממנו החיבור והדבקות, אשר לאדם בעליונים, כאשר הוא שכלי. ולפיכך אמר, אדם כזה אין לו דבקות למעלה, לכך אמר בסוף גולה. כן, חברים, הבנתם? כולם הבינו? כאן מדובר על דבר מאוד פשוט. אם, ככל שאני אני באמת שלי, אני יותר נקרא, נמצא בעולם של גאולה. אני גאול, אני נמצא במקום האמיתי שלי. לעומת זאת, אם אני מפספס ואני לא מחובר לשם, ואני מחובר לדברים חיצוניים, זה נקרא גלות. בסדר? כולם מסכימים, כולם מבינים את הנקודה הזאת של חיבור אל הצד הטבעי, זה להיות... ולכן הרבה פעמים כשאנחנו דברים, שיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, שיבנו, איפה היינו? היינו פה שם פעם, מה זה שיבנו? היינו פעם? איפה? בבטן. מה זאת אומרת? שעומק הנשמה מחוברת לצד, התורה, לצד של דברי תורה, לדבר השם. הנשמה מבטאת ומחפשת את המוחלט, את האינסופי, את האמת. ולכן, כשאני הייתי שם, לפני שנולדתי, כן, לא יודע, לא יכול לשלוח לכם הקלטה בוואטסאפ מה היה שם בתוך הבטן. כשאני נולדתי, עוד לא המציא את הוואטסאפ, זו הסיבה היחידה. אבל יש שם מהלך של טבעיות, ובעצם הנשמה כל ימיה מחפשת את הטבעיות. היא מחוברת למקום של עצמה, אין לה דבר יותר גדול מזה. כן, השיבנו אבינו תורתך, קרבנו מקום לעבודתך, החזירנו בתשובה שלמה לפניך, אנחנו חוזרים, חוזרים להיות מה שאנחנו. אנחנו יודעים היטב שמושג התשובה הכללי הוא בעצם לא לחפש מגמות ועולמות אחרים, אלא לחזור למה שבעצם מהווה את הטבע האמיתי שלנו כפרטים, של עם ישראל בתור עם, ואפילו של העולם כולו בתור עולם, שידע לענות על השאלה ששאל הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, אייקה, אייקה, אין, מה הכוונה? היי, ברחת מעצמך. סליחה, איפה אתה? מה איפה אתה? אני רואה אותך בפנים. לא, אבל אתה לא שם. אתה לא שם, אתה מתעניין בכל מיני דברים שמחוץ לך. בטוב העץ למאכל, בתאווה לעיניים, בנחמד העץ להשכיל. מה זה? הנאה חומרית מתוך האכילה והשתייה בגן עדן. נכון? מה הנאה חומרית? למה? כי מה שמניע אותי לאכול, גילה האדם על ידי פעולתו, בזה שהוא אכל מעץ הדעת, זה לא האמת שהוא צריך לעשות, אלא הכיף שהוא יכול לקבל. ולכן, נכון שהשם אמר לא, וזה הפך להיות ממילא דבר אסור, אלא זה הפך להיות, האדם מסתכל לא על האסור והמותר, אלא על ה... מה מרוויח מזה רווח חומרי. בסדר? ואז האדם בורח, האנושות בורחת, וכן הלאה. ולכן, שנחזור לעניין למה שהוא אומר, לכן האכילה של סעודת רשות מבטאת את הדבר הזה. אבל מה זה? מה?
מה הזווית החדשה?
מה הזווית החדשה פה? יפה. על מה הזווית החדשה? וגם זה נשמע קצת קיצוני, כי סעודת הרשות זה סעודה בסדר. סעודת רשות זה סעודה שהיא לא איסור. הולכים עכשיו, באמת, סעודת רשות היא בעצם יכולה להיות דוגמה מעשית להמון סוגי, עושה דברים של אני עושה את זה לא כי אני עושה משהו מבחוץ, אני לא רוצה עכשיו להידבק לחומר, סתם. עכשיו אני הולך ואני הולך לטייל. נו, מה הבעיה? טיול, טוב או לא טוב? יפה, אז הצד אחד, המסביר, זה שבעצם תלוי במתי וכם, כיוון שיש לאדם סולמות, אם זה סולם, יכול להיות שלטייל זה בסדר, אבל אם זה מה שהאדם עושה באופן כללי, אז משהו פה בסדר של הפעולות לא נכון. אני חושב שיש כאן משהו יותר מזה, וזה נוכל ללמוד מהקטע הבא. ודבר זה עוד רמזו חכמים במדרש, לא גלו עשרת השבטים רק בשביל היין, שנאמר, והתגל בתוך אוהלו. והוא דבר זה בעצמו, כמו שפרש רש"י זיכרונו לברכה בפירוש החומש שם, בארנו זה. והתבאר בסמור גם כן אצל מי שאין לו דעה, לסוף גולה. אני אתרגם מה כתוב כאן. יש מדרש חכמים מאוד מאוד מפתיע. מורכב מכמה וכמה נתונים שצריך לסדר אותם אחד אחרי השני ואז נבין. נוח יוצא מן התיבה. כאשר נוח יוצא מן התיבה, ויחל נוח איש האדמה ואיתה כרם. וישת מן היין ויתגל בתוך אוהלו, ויתגולל בתוך אוהלו. בסדר? ואז המדרש בא ואומר, את המדרש הבא, הוא אומר, לא גלו עשרת השבטים, כך כתוב בראשית רבה, פתאום אנחנו מדברים על דבר אחר לחלוטין. עשרת השבטים, מי זה עשרת השבטים? שבטים שהיו הרבה שנים אחרי זה, כשעם ישראל כבר בא לארץ, וכבר הקים את הבית ראשון, ואז נתפרדה ממלכה, והיו הממלכה הצפונית של עשרת השבטים, והממלכה הדרומית של מלכות יהודה. ומלכות ישראל גלתה, לפני מלכות יהודה, והם נעלמו, יכול להיות בכלל, מהעולם. מדוע הם גלו? למה הם לא גלו? כי כתוב על נוח. כתוב מה? כתוב שלא גלו עשרת השבטים רק בשביל היין. שנאמר והתגל בתוך אוהלו. מה קשור א' ל-י' ג'? מה קשור אחד לשני? מה זה? קודם כל, לפני שאנחנו מדברים, מה זה? מישהו יכול להסביר? מה הקשר?
הלשון.
איזה לשון? מעולה. קודם כל, דבר ראשון, במציאת סימני דרך להבין, אמרתם שהמילה והתגל, אמנם הפירוש שלה היא אחר. מהו פירוש של ההתגל? התגלגל, התגולל. זאת אומרת, הוא גלגל בתוך השיחות שלו, כן? ככה נראה שיקור לפעמים. ראיתם פעם שיקור? כן, ראיתם? זה אחד כזה שהוא מתגלגל לו בתוך וכולי, כל מה שזה לא נתאר מפני נקיות הנפש, נכון? כל מיני זה? אז באופן כלל, והתגל, זה מתגלגל לו בתוך הזה. אבל המילה הזאת, והתגל, מילה די יחידאית, אין אותה כמעט בתנ"ך כמעט בכלל. ולכן אפשר להסביר את זה בתור מתגלגל, אפשר להסביר את זה בתור התגלות, ואפשר להסביר את זה בתור גלות, בסדר? כי ביכול נוח שוטה והוא גולה. ממה הוא גולה? הוא גולה מעצמו. בעצם קרה פה משהו, קשה להבין אותו, שבעצם אדם הראשון התקלקל בזה שהוא הפך את ההנאה לדבר מרכזי, נכון? אז נוח, בעצם כל הגלגול של העולם שהלך ובסופו של דבר נחרב במבול, היה פועל יוצא של גלגול של מה? של מה? של עיבוד העולם, לדעת. העולם לא יודע, אז בעצם מה הוא עושה כל הזמן? דואג להנאות, נכון? כי מלא הארץ חמאס. זאת אומרת, דור המבול, זה בעצם הפך להיות מצב שאך ורק דואגים להנאה של עצמי. זה הכל. מעולה. זהו, זה מה שאמרתי קודם, שזה פלא פלאים הדבר הזה, נכון? שבתוך הטבע הוא עובד על זה שהוא כל הזמן נותן, והוא כל הזמן זה. הוא יוצא מן הטבע. עכשיו שימו לב לביטוי. ויחל נוח איש האדמה. איש האדמה זה דבר מדהים, כי נוח הוא באמת איש האדמה. למה הוא נקרא נוח? מן האדמה אשר הראה השם, נכון? למה? מה אומרים חז"ל? הוא תיקן את המחרשה. זאת אומרת, נוח הוא הנציג של עולם המעשה. שמה? מצוין, יופי, זה בדיוק זה, אתה צודק, ממש. זאת אומרת, מה הכוונה? הוא באמת בא ראשון שבא לחבר עוד פעם מחדש את האדמה, שהאדם הראשון, נכון, ארור אתה מן האדמה. האדם הראשון התקללה, האדמה התקללה. אצל קין והבל בכלל יש שם אצל קין נדודים בכלל ומן האדמה. אז שם נוח בא עם איזה אידיאל עצום. האידיאל היה אידיאל של תיקון העולם. הוא יוצא מן הטבע אחרי שנה שהוא היה כולו בתיאוריה, עכשיו הוא, אבל הוא ניגש לזה כאיש אדמה. זאת אומרת, נוח לא היה מסוגל להרים את העסק עד הסוף, ולכן היה לו ניסיון לטעת את הכרם, ולא אסביר למה, כי לפי הדעה הזאת, עץ הדעת היה גפן, הוא ניסה עוד פעם מחדש להתמודד, ולא הצליח. בסדר? ולא הצליח. ולא הצליח, הכוונה הוא נפל. זה פעם שנייה נפילה. כן, מה נעשה? האדמה היא מאוד מסוכנת. צריך להגיע עם אברהם אבינו אל האדמה, ואז זה מתחיל להסתדר. מאוד מסוכן. נוח התגלגל, ומתוך כך הוא התגלה. זאת אומרת, הוא גלה. ממה הוא גלה? מעצמו. הוא גלה מהתפקיד שלו. מלרומם את האדמה, הוא הפך להיות... קודם כל, הקטע הזה מובן? של כן, כי אנחנו פה, כן. זה סיפור רחב מאוד, מה איך להגדיר את זה, לא להגדיר את זה עכשיו. זאת אומרת, איך התהליך, אם יש פה עוד עליית הדורות עד, עד, עד מתן תורה, אז זה, 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 זה לא, אני רוצה שלא נאבד את הפוקוס של המדרשה, כי היא מסובכת קצת. דרשה ראשונה, נוח. נוח, איש האדמה. נוח, יוצא מן הטבע. נוח היה אמור לרומם את העולם, להיות תלמיד חכם של העולם, שבע מצוות בני נוח. והוא נפל בתוך האדמה, והתגלגל, ומתוך כך גלה בעצם. נכון? גלה במובן של הדעת שלו. עד כאן סיפור אחד. סיפור שניים, עשרת השבטים, מקום אחר לגמרי, בתנך, הרבה הרבה שנים אחרי זה, גם הם בעצם נפלו בעניין של שתיית היין. מאיפה אנחנו מוצאים את עשרת השבטים? כאן יש איזו דרשה, זה כתוב, והתגל בתוך אוהלו. אוהלו, האוהל, יש בישעיהו מין ביטוי ספרותי למלכות ישראל ולמלכות יהודה. מלכות יהודה נקראת אוהליבה. למה? כי האוהל שלי בא. זה המלכות יהודה ששם היית ירושלים. ואוהלה, האוהל של עצמה, שהיא בנתה, שזה העגלים בבית אל ובדן וכו', זה מלכות ישראל. בסדר? כאשר ישעיה רוצה לדבר עליהם, אני לא זוכר את הפרק בדיוק, אוהליבה, אוהליבה, והשני זה אוהלה. כשהוא רוצה בישעיהו לדבר עליהם, בלשון משל, זו באה אליי אוהליבה, ואמרה לי ככה, ובאה אליי אוהלה, מין משל כזה. אז כאן כתוב אוהלו. אוהלו זה מזכיר את מה? את חלק של עשרת השבטים. והתגל בתוך אוהלו, עשרת השבטים גלו. בגלל מה? אותו דבר שיש כאן אצל נוח. זה הדרשה. זה אומר שבעצם לבוא וליהנות מסעודת הרשות, זה גורם לגלות. מה זה? עדיין לא התחלנו לפתור, רק רצינו להציב את החיילים על המגרש. אתם הבנתם עכשיו את התמונה אבל? מסובך, מסובך, אבל גם אבל זה התמונה. ובשביל, כדי לסבך את התמונה עוד יותר, אני אספר לכם סיפור שלישי. הוא לא מופיע כאן, ולסיפור שלישי מופיע בגמרא במסכת שבת, דף קוף ממזיין עמוד ב'. והיא מספרת סיפור מדהים על, על תנה, תנה מאוד מאוד גדול, שקראו לו רבי אלעזר בן ערך. רבי אלעזר בן ערך היה אדם גדול מאוד, עד כדי כך שרבי יוחנן בן זכאי רבו אמר שהוא גדול מכולם, כי הוא כל אחד על איזה דרך יבחר לו האדם, איזה דרך, אם יהיה כך או כך או כך. רבי אלעזר בן ערך אמר לב טוב, שיהיה לאדם לב טוב, אם יש לו לב טוב הכל יהיה בסדר. אז אמר עליו רבו רבי יוחנן, הוא מצוין, הוא בדיוק אמר את הדבר, יש אמרו שהוא ילמד הרבה תורה, יש אמרו לב טוב. אותו אדם, אותו רבי אלעזר בן ערך, הייתה לו אישה שככה הייתה קצת חובבת טיולים. הוא היה חובבת נופשים, איך נקרא לזה ככה. והיא לחצה על אמר, רבי אלעזר, אתה לומד כל כך קשה וזה. בוא ניסע ל... איך קראו למקום הזה שנייה? פרוגיטה, פרוגיטה, משהו כזה. זה מין עיר מסוימת. מה היה מיוחד בעיר הזאת? ששם היו... כן, כאן כתוב... רבי אלעזר בן ערך הגיע לדיומסת, בסדר? ושמה מה היה? שמה, מה זה המקום הזה? המקום הזה זה מה שנקרא בלשוננו עיירת נופש. אבל לא סתם עיירת נופש, אלא עיירת נופש, מה שנקרא הכל כלול. זאת אומרת, מהבוקר עד הערב אפשר שמה, יש שמה יין מאוד מאוד מיוחד, קוראים לזה חמרה דה פרוגיאטה, איזה מין סוג כזה של יין מאוד מיוחד. יש שמה מרחצאות, מה היה דה דיומסת? משהו, אתם הולכים לשם, כל היום נמצאים בעידונים. בסדר, יש כאלה מקומות, נכון? יש ספינת תענוגות, יש כל מיני כאלה, הולכים כל הזמן. מה קרה לזה בנרח? יום הראשון, הוא ישב בבית למד, מסביב, בכלל הוא ראה את כולם, הולכים לבריכה, חוזרים מהבריכה, עולים הולכים לג'קוזי, חוזרים מהג'קוזי, נכנסים לחדר אוכל, אוכלים שבע ארוחות ביום. הוא לאט לאט התחיל ליבו להימשך אחרי זה. אבל גם אני אלך, מה הבעיה? אני אלך קצת גם כן למרחצאות האלה. זה מאוד בריא, זה מרחצאות חמים, זה דווקא טוב מאוד. אחרי תקופה, חודש, חודשיים, הבחור איבד את זה. עד כדי כך, שכשהגמרא מספרת כאן, שאחרי שהוא אפילו לא ידע, יש פסוק כתוב, קראו לו לקרוא בתורה, כנראה איזה מניין קטן של חסידים שם בדיומסת הזה, הוא בוא תקרא בתורה, קורא, ואז נמצאים שם החודש הזה, בשמות חודש הזה לכם, פסוק, חודש הזה לכם בפרשת בו, עולה לתורה, אמרנו כבודו יקרא, יקרא, הוא קורא, החרש היה ליבם, החרש החודש, היה הזה, לכם ליבם. שמתם לב, כל מילה, הוא לא ידע לקרוא כמו שצריך. וואי, 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 זה היה נורא והיום, הגמרא מספרת שהוא ביקש נפשו למות. זאת אומרת, מה זה התהליך הזה? מה התהליך הזה שעכשיו עבר רבי אלעזר בן ערך? כמובן שזה גלות, אבל בואו עכשיו ננסה להבין על איזה סוג סעודות רשות מדובר פה. זה יכול להיות כך ויכול להיות כך, אני חושב שיותר מזה. וזה אני חושב שמשהו מתכוון כאן. מה זה עושה, מה זה מציין, הדוגמה הזאת שנתתי עם עיירת הנופש, עם כל הזה, זה רע או לא רע? כשלעצמו לא יודע, הוא לא עבר אף הלכה בשכן ההוך, המים של שם מכרו שם, אני לא יודע מה, את הבשר שם שזה היה בהכשר ה... לא יודע מה. לא יודע מה, תלוי בתוכנית הכשרות החדשה שם. מה? זה בעצם תרבות של נהנתנות. יש הבדל בין לאכול לבין אתה מחובר לתרבות, שזה מה שיש בתרבות הזאת. לאכול בבוקר כדי שיהיה תאבון לאכול בערב, ולא לאכול כדי שיהיה זה, וללכת לפה וזה. הראש נמצא במה? לעשות עסק מהדברים האלה. מה? שבת הרי זה בדיוק הדוגמה של שעודת מצווה. אתה מתחיל, כמו שאמרנו, לחגוג את הערך. פה לא, אתה לא חוגג את הערך, אתה חוגג את ההנאות שיש בה, שהעולם יכול להפיק לך. אין, זה לא, אומרים, מה זה רע לי לשבת כל היום מסביב באיזה מין בשר וזה, זה מה שאני אומר, זה אבל בשעות התורה, כלומר, בתורה מותר. אבל הנקודה היא שאם אתה לא מחובר, למה אתה מחובר? ההנאה שהופך להיות תרבות של הנאה, תרבות כזו, תרבות שבה כל הזמן זה יש סיילים, ורצים מהסייל הזה לסייל הזה, וסוף העונה, ופה זה, ויש למכונית, אז זה יותר נוצץ את זה עם ככה, עם ארבע מסכים ושבע קריות אוויר, לא יודע מה. זה מין תרבות כזאת, שאי אפשר בלי זה, יש לי שם אוטו פשוט, הוא מגיע לתעודתו, מה הבעיה? לא, מה קרה לך? נראית את האוטו הזה, האוטו הזה, אין שום בעיה, הוא מתאם את עצמו לפי גובה הנהג, פתאום נכנס, יוצא, בקיצור, וזה המכוניות הדגמים החדשים, כן? כשאתה נכנס, הוא מיד מכיר אותך, מצלם אותך, אומר לך, מזיז לך את המראות, כאילו שלא יכולת לעשות את זה לבד, מסדר את זה כמו שצריך. מה הכוונה? הכוונה, אתה הפכת להיות חלק מתוך תרבות של נהנתנות. זה סוגר את הלב. ולכן כשהוא אומר, החודש הזה לכם, זה לא סתם, אז שוב, לא אומרים סתם דברים. הוא אמרו לו, תקרא חוד, תקרא בתורה. מהתורה להתחדש, להיות מחובר לסדר היום היהודי, החודש הזה. ומה הוא קורא? החרש היה ליבם, הלב נאטם. הוא לא יכול להבין דברים רוחניים, כי הוא נמצא כל הזמן בעולם של החשיבות והעסק בעניינים הגשמיים. ולכן תשימו לב, אלעזר בן ערך שהיה מצטיין בלב טוב, מה קרה לו? נאטם לו הלב. זאת אומרת, הוא איש לב. וזה מה שאמר לו רבו, אתה איש לב, תיזהר. כי מאיש לב אתה מחפש רגשות, ומתוך הרגשות אתה מחפש ריגושים, ומתוך הריגושים אתה מחפש נהליזם, דברים חומריים. תיזהר. הוא הלך אחרי אשתו, ואז מילא, לא יודע, לציין לביקורת על אשתו, אשתו היא לא יודעת, זה מה שהיא רצה, אבל הוא הלך לשם. ואז הוא התעסק עם, וזה אותו יין שמוזכר כאן, יין דפרוגיטה, זה היין שהיה נוהג לשתות בארץ ישראל בעשרת השבטים. עכשיו צריך להבין, נוח איש האדמה נוטע כרם, הבעיה שלו שהוא מתגלגל בתוך האוהל, שזה לא סתם שעכשיו הוא עושה משהו של רשות, הוא עכשיו יוצא לדרך עם אנושות חדשה, עוד פעם נופלים לעולם שלה, תרבות הנהנתנות. ולכן הוא גולה כאילו מעצמו. זה אותו דבר קרה לעשרת השבטים. זה הם לא גלו בגלל שהם עברו על איזושהי גם, אבל לא בגלל שהשתיית היין היא נגד ההלכה, אלא בגלל שהם חיפשו את חיי העונג, את חיי ההנאה. הם בנו תרבות מערבית בתוך ארץ ישראל, בתוך מדינת ישראל. תרבות מערבית נהנתנית בתוך ארץ ישראל, גלות. מה פירוש? ניתקת מהיסוד, גולים. ולכן יש פה מין הסבר, אני חושב, לעניות דעתי ומכילה על השתדקות כבר עבר הזמן. ביום שישי אולי נחזור על זה ככה בערך, כי יש פה באמת רעיון מאוד מאוד עמוק, שאפשר להרחיב אותו להמון דברים שמטפלים בנושא. בנינו פה משהו. המהר"ל מדבר על, עוד פעם על העניין של סעודת הרשות. הוא לא מתכוון הפעם על השאלה העקרונית, האם אפשר לעבוד את השם ברשות או לא, כמו המהלך בדרך, זה לא הנושא שלו. מה שהוא בא להוסיף זה את הרשות כאישו, כתרבות. וזה מה שכתוב, כל מי שנהנה מסעודת הרשות, הכוונה היא הופך את החיים האלה, הנהנתנים, למנגינה של החיים שלו. כשהוא הופך את זה למנגינה של החיים שלו, הוא ניתק ממקומו. ממילא הוא לא יכול לשמוע דברי תורה. החרש היה ליבם, הלב נאטם. הוא לא יכול, אדם שיושב לו עד 2 בבוקר, אני לא יודע מה, ושותה יין, קשה לו מאוד להיכנס אחרי זה בבוקר, לתפילת שחרית, ולעבוד את השם מתוך דבקות וחיבור. וזה בא לידי ביטוי בנוח, וזה בא לידי ביטוי בעשרת השבטים, וזה בא לידי ביטוי רבי אלעזר בן ערך, ולעניות דעתי יש פה באמת דברים נפלאים. אני ממש שמחתי כשהגעתי לתובנה הזאת, כי גם למדנו איך המהר"ל ניגש לדברים, גם יש פה נקודה שמוסיפה על מה שהוא אמר עד עכשיו, אני מקווה שהדברים יתיישבו על לבבכם. בסדר, חברים? יפה, אז מה זה הולכים להרים כוסית? טוב, יהיה בוקר טוב, שבת שלום, ובעזרת השם, בשבוע הבא נמשיך.